אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אבל לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה הגמורה, ישיב את הכל לתחייה. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו, כי בתוכיותנו הננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל, והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא ומרכזם. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מהסוף נחזור להתחלה. הסוף, אנחנו דבוקים בשם, ומתוך כך אנחנו חיים כל הזמן. כולם. כלומר, סוד החיים של עם ישראל מתוך הדבקות בשם. וממילא מדובר בחיים נצחיים. ונחזור להתחלה. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות, זה כבר חידוש, אנו, כלומר כנסת ישראל. זה כבר דבר גדול שיהודים אומרים אנו, זאת אומרת, זה לא רק האני הפרטי, הוא כולל בתוכו גם את כלל ישראל. כלומר כלל ישראל. כי יהודי יש לו גם שייכות חזקה אל הכלל. וכמו שנראה בהמשך, בעצם הכלל יותר חשוב לו אפילו מעצמו. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. לכל אדם וכל עם יש מוטיבציה בסיסית שהיא מניעה את החיים שלו. למה הוא שואף? כשאותה מוטיבציה נגמרת, אז גם החיים שלו נגמרים. יכול להיות אדם ששאיפת הכבוד מאוד חשובה לו. יכול להיות אדם שאוהב מאוד ללמוד, אז כשהוא לומד יש לו מוטיבציה. יכול להיות אדם שאוהב מאוד לעשות כסף, אז הוא, כשהוא בעסקים, הוא שמח. זה השאיפה שלו. יש שהתאוות זה השאיפה שלו. וכשכבר אין תאוות, כבר זקן וכבר לא נהנה, נגמרו לו החיים. וכך כל אדם יש לו את סיבת המוטיבציה. גם כל עם יש לו מוטיבציה משלו. מה המוטיבציה של עם ישראל? מה סיבת החיים? סיבת אנחנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. בגלל הסיבה, התכלית המוסרית, כלומר, לגלות את הטוב השלם בעולם. כמו שאנחנו למדנו בסעיף הקודם, עצמות החפץ של היות טוב לכל בלא שום מגבלה בעולם כלל, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. הרצון להיטיב. הדבקות שלנו בהשם היא דבקות גם, כמובן, בהופעה שלו. מה שהוא מופיע בעולם זה בגילוי רצונו להיטיב, והטוב הוא שהחיים הם חיים מתואמים על פי האידיאלים האלוקיים, על פי המוסר האלוקי. כשהמוסר האלוקי הוא שיהיה הטוב השלם ביותר. כדי שיהיה הטוב השלם ביותר, צריך שיהיה חסד, צריך שיהיה דין. אם יש רק חסד, זה לא טוב, כי זה לא טוב אמיתי, מפני שזה טוב שבא בלי צדק, וממילא גם לא נהנים ממנו כל כך, כי אדם נהנה כשהוא יודע שהוא זכה בטוב באמת. גם דין לבד בלי טוב הוא לא מספיק, מפני שדין אומנם מסדר את הדברים כראוי, אבל אין בו אידיאלים, אין בו שאיפות ליותר, שהכל יהיה מסודר. אז לכן הטוב השלם הוא טוב שכולל בתוכו את כל המידות הטובות. וגם, רק באופן הזה אפשר באמת לתקן את העולם. אפשר נניח לשים שאיפה של חופש, שזה באמת שאיפה שיש בצד מוסרי, אבל מצד שני, עם חופש, אנשים דורסים זה את זה, אנשים מקפחים זה את זה, ואז צריכים להציב ליד זה גם דין. אז אם מצבים דין, אז יכול להיות שפוגעים בחופש. ולכן הדברים יותר ויותר עמוקים בכל התחומים, נניח בתחום הכלכלי. קפיטליזם זה דבר שיש בו הרבה מעלות, הוא נותן חופש, ומביא את כל המוטיבציות של האדם לידי ביטוי. מצד שני, יש פה פגיעה באנשים חלשים, שהסיכוי שלהם להצליח יורד. ויכול שיהיו אנשים שאפילו לא יהיה להם מה לאכול, וקפיטליזם קיצוני. מצד שני, אז אפשר לחלק את הכל כמו הקומוניזם, אבל שוב, יש פה פגיעה בחופש, פגיעה בכישרון של האדם, ומגיע לאדם שמתאמץ, ושיצליח להגיד דברים, לעשות דבר חדש, שיהיה לו על זה תמורה. זה צודק, אז זה פוגע בצדק. כלומר, זה פוגע בצדק, פוגע במוטיבציה, בחיוניות שבאדם. כדי שיהיה שלם, צריכים להביא לידי ביטוי גם את זה וגם את זה. ופה כבר מתחילה העבודה הגדולה. איך מביאים את הכל לידי ביטוי? איך הצדק יהיה שלם? איך מצד שני אדם יגלה את כוחותיו? וזה בתחום אחד. לכן העבודה שלנו היא עבודה מורכבת, לא פשטנית. אבל זו השאיפה שלנו, של כנסת ישראל. לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, כלומר, החיים מרוכזים סביב המגמה המוסרית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסעים להשלמתה. כלומר, מתוך שאנחנו מכירים בקרבנו, שמה הדבר שמרכז את החיים שלנו? המגמה המוסרית הכללית, כלומר, זה מוסרית לא רק פרטית, שאני יהיה בסדר, שאני יהיה אגון, אלא שהעולם כולו יהיה מתוקן. מתוך כך אנחנו בטוחים שבעצם חיינו אנחנו נתרום לזה. כי כאלה אנחנו. אם זה היה אחד הדברים החשובים לנו, אולי יצא שנתרום, אולי לא. אבל אם זה החיים, בטוח שאנחנו, כנסת ישראל, וכל מי שקצת מודע לזה או מקושר לזה בפועל, יתרום לזה. מפני שזהו, אלו חייו. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים להתקנה. אילו היינו מאבדים את המגמה המוסרית, היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, היינו מתבטלים. וזה דבר שהוא מאוד מעניין אצל עם ישראל. קודם כל, זה גם מבטא את הסיבה למסירות הנפש הגדולה. מדוע כל כך יש נכונות בעם ישראל להתמסר למען מטרות גדולות? מפני שהשאיפה המוסרית של תיקון העולם, זהו הדבר החשוב ביותר. החיים לא שווים בלי זה. אם נניח המטרה היא לאכול טוב, ליהנות, אז גם אם הפסדנו הרבה, יש עוד תקווה לאכול אחר כך ארוחה טובה. אבל ואם באמת אין עוד תקווה, אז אדם באמת מאבד את כוח החיים שלו. בעם ישראל, אם אי אפשר עוד לתקן, מתייאשים לגמרי. ואנחנו רואים את זה לכמה כיוונים. א', שאם באמת לא, אין סיכוי להמשיך לבטא את הרעיונות שלנו, אז יהרג ובל יעבור. לא שווה ככה לחיות. ויש נכונות כזו, מעל ומעבר למקובל אצל עמים אחרים. גם אצל עמים אחרים יש שאיפות, ויש אנשים שמוכנים למסור את נפשם על רעיונות. אבל זה בלי השוואה. אני אתן דוגמה מיהודי שבעצם המיר את דתו. שפינוזה, פילוסוף מאוד חשוב, חי לפני 300-400 שנה, והוא בסוף הוא לא ממש המיר, אבל קיבל איזו תפיסה. אבל בשלב הראשון הוא לא רצה להתנתק מהקהילה היהודית, והקהילה היהודית החרימה אותו. בגלל הדעות שהיו בו עמדו על זה שיש בדעות שלו שורש עמוק של כפירה. עם זה שגם יש דברים נכונים. והרב קוק מדבר בדעת אלוקים, במאמר דעת אלוקים, שיש ניצוצות. בכל אופן, כשפעם דיברו איתו, למה הוא לא מתנצר להיות כמו כל כולם, כל החברים שלו הגויים, כל הסביבה שלו. ואז הוא אמר, למה? אז נתנו לו כהוכחה לחשיבותה של הנצרות על אותם אנשים שהיו מוכנים למסור את נפשם בשביל הנצרות. אז הוא אמר, אם בזה אתם באים אליי, הרי מהעם שאני בא ממנו, יש לאין ארוך יותר אנשים שהיו מוכנים למסור את נפשם למען האמונה. כלומר, ואיך זה קורה? מפני שהשאיפה היא מעבר לעולם. מעבר לחיים היומיומיים, כשהשאיפה היא החיים היומיומיים, אז יש, גם אם הולך קשה, יש מחר, יש מחרתיים. אבל אם השאיפה היא למעבר למה שבעולם, כאשר לא ניתן להגשים את זה, אז מוסרים את הנפש. זה כאילו מבטא חולשה, כביכול, של עם ישראל. מפני ש... כלומר, ששואלים יהודי, למה אתה חי? הוא לא חי בשביל החיים העכשוויים שלו. לכאורה, מי שחי בשביל החיים העכשוויים שלו, החיים שלו הם ברורים, יציבים, קיימים, ואילו יהודי חי בשביל איזה חלום. וכיוון שהוא חי בשביל איזה חלום, אז הוא חלש אולי יותר ביומיום שלו, בביסוס החיים היומיומיים. וככה זה גם נראה, שכמו אדם שמוסר את נפשו, בקצה, אדם שמוסר את נפשו, אז הסיכוי שהוא ימשיך לחיות, או הוא והקו שלו יורד, ולא היא. דווקא הנכונות של עם ישראל למסור את הנפש על קידוש השם, זה מה שקיים את עם ישראל לדורי דורות. מפני שזה גורם שהעם ישראל קשור למשהו שהוא מעבר למציאות של ההווה. ואי אפשר באמת להחליף את זה. שום דבר אחר לא יכול להחליף את המציאות הזו של עם ישראל שחותר ככלל אל תיקון העולם מבחינה מוסרית. וזה מה שאנחנו אומרים, שהאנשים שמסרו את נפשם על קידוש השם, הם יותר חיים. המקום שלהם בעולם הבא יותר גבוה. כלומר, באמת, בעולם האמת, הם עוד יותר חיים. הם עוד יותר מקושרים אל החיים האמיתיים. זהו דבר גדול מאוד. וגם בצד השני, אנחנו יכולים לראות יהודים שיגידו, בשביל מה לנו את יהודה ושומרון? בשביל לנו את הגולן? העיקר שיש שלום. כלומר, בשביל ערכים מוסריים, מוכנים לוותר על דברים שהם חשובים מאוד לעם. היו יהודים שאמרו, נכון, עם ישראל הביא הרבה דברים טובים לעולם, אבל זה גורם לאנטישמיות, גורם לבעיות. אנחנו מהווים מכשלה בפני גויים, שיש להם, יש אנשים יצר הרע של שנאה, של אנטישמיות. בואו נסיר מהם את המכשול הזה, נתערה בגויים, וזהו. באמת, מסיבות מוסריות אמרו את זה. כלומר, למה לנו להמשיך את זה? אם ישאלו, גוי סתם, למה להמשיך את הקיום שלהם? הוא בכלל לא מבין את השאלה. למה צריך סיבה בשביל זה? אנחנו קיימים, ואנחנו אוהדים את הקיום שלנו. כמו שאיש שאוהד קבוצת כדורגל, הוא לא צריך סיבות גדולות למה הוא אוהד את הקבוצה שלו. זהו, כך הוא מזדהה עם זה, וזהו. יותר מזה, העם שלו, הוא אוהד את העם שלו. הוא נגד העמים האחרים. אם יש מלחמה, הוא בצד של העם שלו. מה יש לדבר? ולו בעם ישראל, הדבר הזה לא פשוט. יש לנו להקות של שמאלנים מכל בארץ ובחוץ לארץ, שהם תומכים בגויים, תומכים באויבים שלנו. כלומר, אין את ההזדהות הטבעית שאנחנו צודקים, שזה מגיע לנו. למה? כי זה אנחנו. כי השאיפה היא שאיפה מוסרית. אם לא מצדיקים את זה מוסרית, זה לא שווה. זה דבר שהוא, אמרתי, יש לו שני צדדים. צד אחד חיובי, שהשאיפה המוסרית היא מרוממת את החיים, היא מביאה אותם לשאיפה אל מעבר לחיים. והיא גם גורמת למסירות נפש. ויחד עם זה, וכשלא צריכים למסור את הנפש, היא גורמת להתמסרות עצומה של כל החיים למען מטרות גדולות. ומצד שני, כשלא מצליחים להבין את המטרות של עם ישראל, אז יש יהודים שאומרים, אנחנו לא, אולי לא צריכים להתקיים כעם, במקרה יצא לפני כמה שבועות, פגשתי איזה מישהו, ראה, מכר של משפחת אשתי מלפני הרבה זמן. הוא איש חכם, עוסק בדברים חשובים, וככה, הייתה איזו שיחה. כל דבר שאיכשהו עלה על מעלה של עם ישראל, לא מוסכים שיהיה מעלה מיוחדת לעם ישראל. כל הדתות זה ככה. כל העמים זה ככה. בכל זאת, אבל הדת שלנו, עובדה שהוכיחה את קיומה, ושום דבר לא רוצה שיגידו שעם ישראל יותר מעמים אחרים. הם עיקרון קדוש. מה הכוונה קדוש מבחינתו? זה מוסרי. זה לא מוסרי להגיד, אנחנו יותר. לא מוסרי להגיד, אתה בחרתנו מכל העמים. כלומר, דווקא באמירה הזו, שהיא נדירה בעמים אחרים, באמירה הזו שאצלנו, היא לצערנו עכשיו לא נדירה, מתבטאת היהדות. הם בעל כורחם מבטאים אופי יהודי. הם לא מבינים שאילו הם היו בעם אחר, הם לא היו בכלל, חושבים להגיד דבר כזה. בגלל שהם יהודים, אז הם אומרים, זה לא מוסרי להגיד, אתה בחרתנו מכל העמים, להגיד, יש לנו יתרון. מקרה זה שיש פרסי נובל, סיפורים חיצוניים, התרומה שלנו המוסרית לעולם, מקרה שיצא ככה שנצרות, אסלאם, הליברליזם, הקומוניזם, כל תנועה מוסרית יצאה במקרה מאיתנו, כמובן עשתה גם עוולות, אבל הנה, אז אפשר להגיד, לא יצא טוב בזה, יצא אולי רע. בכל אופן, הכל מקרה בפועל, אין הבדל. זהו. נורא חשוב להגיד, אין הבדל. וזה אמירה יהודית. כי מוסר מעוות, אבל השאיפה היא שאיפה מוסרית. כל כך שאיפה מוסרית, עד כדי התאבדות. עד נכונות להתאבד. למה? כי השאיפה המוסרית יותר חזקה מהשאיפה הקיומית. זה מה שעכשיו אנחנו לומדים פה. רוצה, כנסת ישראל רוצה לראות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. בתוך שאנו מכיר בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, ותוך כך אנחנו בטוחים שבחיינו נהיה מסיים להשלמתה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. לא, אין לנו יותר טעם להתקיים כיהודים. וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. פה אומר הרב, יותר. אם לא היה בעם ישראל את השאיפה לחיים, זאת אומרת שאיפה לתיקון של העולם, על ידי המוסר האלוקי, אז גם העולם היה עובד. כמו שאמרו חכמים, שנאמר בסוף פרשת הבריאה, יום השישי, תנאי תנא הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אם ישראל מקבלים את התורה, ויום השישי בסיוון, אז העולם מתקיים. ואם לא, העולם חוזר לתוהו ובוהו. כלומר, אין טעם לקיומו של העולם, אם העולם לא מגלה בסופו של דבר את העניין האלוקי המוסרי בעולם. אז במילה היו, אם היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, אם עם ישראל שמגלים את השאיפה האלוקית הזו בתוך העולם, היו מאבדים את שאיפת החיים, העולם היה קלה, חוזר לתוהו ובוהו. ממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אבל לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. זה לא יאבד, כי זה עניין אלוקי. הניצוץ האלוקי הזה הוא יסוד החיים שלנו, ולכן הוא לא יאבד. הוא יכול להיעלם, להסתתר, אבל הוא קיים. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה הגמורה, גם זיק אחד בלבד שנמצא בעומק הנשמה ובהסתרה גמורה. כלומר, לא רק שהוא עמוק עמוק, אלא אפילו שם הוא מוסתר, ישיב את הכל לתחייה. מה, למה יש לי כוח לזיק הזה? כי הוא האמיתי. שומעים לזה שאמר כהלכה. כמו שמובא במסכת פאה במשנה. 99 אומרים, במקום שכל אחד יקפוץ ויקח מהפאה את חלקו, לחלק. ואחד אומר, לא, כל אחד ייטול, שומעים לזה שאמר כהלכה. כלומר, יש לפעמים אחד אומר נכון, ואז שומעים בקולו. כי הזיק הזה, הוא מקושר לחיים הנצחיים. הוא באמת תואם את החיים שלנו. ולכן, כל זמן שהוא קיים, אפילו בהסתרה גמורה, הוא בסוף יבצבץ. כי ממשיכים לתנוע, ממשיכים להתקדם את זה, ואופ, פתאום החיים מגרים אותו, והוא בבצמץ, ועולה, והופך להיות שוב הכוח המרכזי. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו. זה עכשיו בא מביא די ביטוי את הנכונות למסור את הנפש על המטרות הקדושות, ולהבדיל, הנכונות להתבולל גם ממטרות כביכול מוסריות. אנחנו לא כופרים, לא מכחישים את זה שיש אנשים שמתבוללים מנוחות. אבל גם ההתבוללות מנוחות מקושרת עם זה שהם לא מבינים מספיק את הערך של החיים המוסריים. לא מבינים את התפקיד הזה שלהם, וכיוון שלא מבינים, אין להם כל חשיבות לחיות כיהודים. כלומר, התופעה של עם ישראל היא שונה לגמרי. אצל עמים אחרים, מי שהיגר מארץ לארץ, אז הדור הראשון הוא בתווך, הוא עדיין זוכר את התרבות הקודמת, הוא גם רוצה את התרבות החדשה, הוא רוצה, הוא עובדה שהוא היגר. הדור השני זה כבר העיקר שלו, זה התרבות החדשה, אבל יש לו עוד קצת נקודות מהתרבות הקודמת. הדור השלישי כבר לא. ככה זה, כך מקובל. אצלם ישראל אין זה. אם היהודי יבין את החשיבות המוסרית של החיים שלו כיהודי, זה יימשך מהדורות. למרות כל מה שהוא מהגר, זה יימשך. הוא לא מבין את זה, אז כוח החיים שלו מתבטל כבר בדור הראשון. יכול להיות שההחלטה הזו היא לא ברורה, כי מצד מסוים הוא פתאום חוזר להתעורר, יש חשיבות ביהדות, יש בה משהו, יש בה איזו אמירה מוסרית, ואז הוא בדילמה. אבל באופן כללי, כשהוא לא מבין את הערך, קשה לו להמשיך לייצג את עם ישראל, להזדהות ולשלם מחיר עבור זה. אם הוא לא רוצה לשלם מחיר, אז הוא ימשיך באופן טבעי. יקרה לו אולי מה שקורה לגויים אחרים. אבל אדם שימצא יותר במודעות, או שהוא משלם מחיר, אז הוא יותר מהר יעבור מדת לדת, מעם לעם, מפני שאין את הכוח הטבעי הפשוט שיש בימים אחרים. זה כוח יותר גבוה, יותר מרומם, שמאפשר מסירות נפש, מאפשר התמסרות עצומה, אבל אם לא מבינים את זה, לא מזדהים על יסכת, דרגש, ולא מזהים באיזשהו אופן, עובדים את היכולת לחיות. אז הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבעיה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו. כי בתוכיותינו, הננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהבה, אהבת חיים יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבאנו. למה אנחנו אוהבים את השאיפה הכללית יותר מאשר את עצמנו? או אם מבינים שעם ישראל הוא זה שמבטא את השאיפה הכללית של תיקון עולם, אז אנחנו אוהבים את עם ישראל יותר מאשר אנחנו אוהבים את עצמנו? מפני שלמה אנחנו אוהבים את עצמנו? מה השאיפה של החיים שלנו? מה הנקודה? זה הצד של התיקון המוסרי. ואם כן, מה יש אצלי? ניצוץ אחד. ואילו בכלל ישראל, כל הניצוצות. והרי אנחנו אמרנו שהשאיפת החיים שלנו היא התכלית המוסרית. וממילא, כיוון שהתכלית המוסרית מתגלה בעם ישראל הרבה יותר, אז לכן אנחנו אוהבים את עם ישראל יותר. אנחנו אוהבים את האידיאל המוסרי יותר מה שאנחנו אוהבים את החיים הפרטיים שלנו, שהם מבטאים רק ניצוץ מהאידיאל הזה. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. כלומר, מהו הנטייה המוסרית? במה היא מתבטאת? זה המוסר האלוקי. שאיך הוא מתבטא? בשמות הקדושים. כל שם מבטא גילוי אלוקי מסוים בעולם. וכשמתבטא הגילוי האלוקי, אז זה כבר לא מטרה אישית, זה כבר לא אינטרס, זה כבר באמת הידבקות באידיאלים האלוקיים, בגילוי האלוקי. אבל במה זה מתבטא הכי? שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא הוא מרכזם. יש כמה וכמה שמות. יש שם כל מבטא חסד. יש שם אלוקים מבטא גבורה. שינדלד יוד, השפעה לעולם עם גבול תחימה עד כאן, לא יותר מדי. צבאות, התפרטות של השפעה, א' ד' נ' יוד, אדון העולם, וכיוצא בזה. ויש שם יוד כי וו כי, שהוא נכתב ולא נקרא. שהוא מבטא הכי הרבה את הביטוי הזה. כי הוא טהור. בגלל שהוא טהור, אי אפשר לבטא אותו. כי הביטוי שלו כבר מגשים אותו. כל דבר בעולם, ובמיוחד בדבר מוסרי, אם יש איזה אינטרס צדדי, אז הוא כבר לא טהור. הוא כבר לא שלם. כי כבר יש איזה קרע פנימי, סתירה פנימית, בין האינטרס המוצהר לבין הנגיעה האישית, הסיבה הצדדית. ויש ביניהם תחרות, כמו שגם נראה עוד מעט בהמשך, שאדם סובל כל הזמן מהתנגשות בתוכו. ולכן, כאשר אומרים, אדם נותן, עושה משהו בלי שום אינטרס אישי, זה טהור. כמה שעושים יותר בלי נגיעה, זה יותר טהור. כך אפילו בשמות, שם שיש לו אפיון מסוים, הוא כבר, אפשר להגיד, זה לא גילוי טהור. כי הוא צריך לגלות דבר מסוים, ולא דבר אחר, זה התפקיד שלו. שם י' כי ו' כי הוא המרכז של הכל. הוא המרכז של כל השמות הקדושים. אפשר להגיד, כל שם קדוש, פנימיותו זה י' כי ו' כי. והוא מתגלה אחר כך כשם כל. נגיד, כל הספירות, כולם, לכל ספירה יש שם. אבל בתוכיות כל הספירות יש שם י' כי ו' כי. כאשר כל ספירה וספירה, שם י' כי ו' כי מתגלה שם בניקוד מסוים. נגיד בניקוד פתח, זה בחוכמה. ובלי ניקוד, זה השם שמתגלה בכל הספירות כולם. שהוא עוד יותר, שלמה מופיע בצורה תאורה. בלי אפילו ניקוד, שם י' כי ו' כי בלי ניקוד. וגם אפשר להגיד הביטוי שלו, הפירוש שלו, אם הרי הפירוש הוא מעבר למה שאנחנו יכולים לומר, אבל בכל זאת, הפירוש הפשטני שלו זה בלשון הווה. מקיים, קיים, היה הווה ויהיה. כלומר, הוא יתברך. הוא יתברך. הוא יתברך בכך שהוא מהווה את העולם. ומה הגילוי שלו בעולם? תיקון העולם על ידי מוסר. למה זה הגילוי? אני אביא, הנה הגמרא מסכת סוטה בדף י' ד'. אומרת, כתוב, שצריך לדבק בהשם. דווקא בו, איך אפשר לדבק בו? הלא אש אוכלהו. מדרש אחר אומר, כתוב, אחרי השם לוקחם, אחרי השם לוקחם תלכו, איך אפשר ללכת אחריו? יש אוכלהו. אלא אמרו, מה הוא חסיד? אף אתה דבר בנדותיו. מה הוא קובר מתים? גם אתה תקבור מתים. הוא מלביש ערומים, אתה מלביש ערומים. כלומר, איך דבקים בהשם? על ידי המוסר. כך הגמרא אומרת. כלומר, הדביקות שלנו בהשם אלוקיכם, שזה הדביקות, במה היא מתבטאת? דביקות בהשם, בגילוי שלו. מה הגילוי שלו? המוסר האלוקי. זה מה שכתוב. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. כל שם קדוש מבטא איזה צד של גילוי מוסרי בעולם. כי אנחנו לא יכולים לדבק באש אוכלה, באור האינסופי. אנחנו יכולים לדבק במה שמתגלה. ועל זה נצטוונו לדבק בהשם. ומה מתגלה? הגילוי הכי עמוק, הכי עליון, הכי טהור, זה השמות הקדושים. כל שם מבטא מגמה מוסרית. כאשר הדבר שמבטא את תכלית כל המגמות, תיקון שלם של העולם, מבחינה מוסרית. לרומם את העולם לשלמות, שיגלה את כל האידיאלים האלוקיים בחייו. הוא מתבטא בשם הקדוש י' כי ו' כי. שהשם העליון הנכתב הוא בלתי נקרא, הוא מרכזם של כל השמות הקדושים. ועל כן, מונח בו צרור החיים לנו ולכל. שם צרור החיים. צרור החיים לנו, לעם ישראל, שדבק בתורה, ובשביל זה הוא קיים, בשביל המגמה המוסרית שמתגלה על ידי התורה, ולכל, לכל העולם, ממילא גם לכל העולם. כי עם ישראל מקיים בזכות קבלתו את התורה, ובזכות היותו מגלה פה את העניין האלוקי, העולם כולו מתקיים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אני אומר כאן בסוגריים, אני לא רוצה להאריך גם יותר מדי, כי אפשר כמובן להאריך על כל מילה, אפשר. אבל טוב להתרגל, ללמוד, להבין נכון את מה שהרב אומר, וללמוד עוד דבר שהוא אומר, ועוד דבר שהוא אומר, עד שנהיה תפיסת עולם מלאה, שלמה. כי פה יש אבני בניין והבנה של עם ישראל, מקומו בעולם, מה תכליתו, מה כיצד להגדיר את חייו. ולפעמים כשמערכים יותר מדי כבר מאבדים את את מה שהוא אמר עצמו. סיבב, שתי נטיות מתרוצצות הננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסבכות בעוזן את האדם כקנאה ושנאה וכיוצא בהם, ולעומתה לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי אולה להשכילו, להיטיבו, למלות אותו חסד, אהבה ואורה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, ולהיות היא השלטת בקרב הלב, ומלאה את כל רוח ונפש. יש בתוך האדם, וגם בעולם, שתי נטיות מתרוצצות, יצר טוב ויצר רע. זו המציאות. יצר הטוב, יצר הרע אפשר להתחיל. באמת, למה מתחיל ביצר הרע? כי הוא באמת מתגלה קודם, הוא הקליפה אפשר לומר, של היצר הטוב. נטייה, אולי בהתחלה זה יצר הטוב, אבל כשזה כבר מתחיל להופיע, אז קודם כל תופסים את הדברים בצורה חיצונית, וזה יצר הרע. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות. יש נטייה שאדם אומר כל מה שהוא רוצה, זה רק תאוות שפלות. זהו. תענוגי בשרים, כבוד, אוכל. בין מצד החומר, בין מצד הרוח. כלומר, הנטייה הזו לרע היא גם בחומר, אבל גם ברוח. אפשר להגיד באופן כללי שהחומר, הוא מושך יותר לכיוון הרע, והרוח יותר לכיוון הטוב. ככה הרמח"ל כותב בדרך השם, בדעת תבונות. אבל זה פשטני. כלומר, הרמח"ל יגיד, ילך עד למעלה, 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 לשורש הרוחניות, שהיא בהשם. טוב, אז זה ברור שזה בגדול גדול, זה צודק. אבל אם נגיד פה בעולם, נטייה חומרית היא נטייה רעה, נטייה רוחנית היא טובה, זה לא מדויק. כי הרבה מאוד נטיות רוחניות ישנן שליליות. וזה הכי מסוכן. כלומר, מה זאת אומרת נטיות רוחניות? שמצדיקים תפיסות רעות. ואז הכי קשה להילחם בזה. מפני שאם רק מדובר על שאיפה חומרנית לעוד תענוגים, אפשר להתמודד עם זה יחסית יותר בקלות. אבל אם אומרים שהשאיפה הזו היא גם יש בה אמת ויש בה צדק, זה כבר נהיה הרבה יותר קשה. עבודת הבעל, זו הייתה עבודה מאוד גשמית של גילוי עריות. אבל אמרו שמי שעוסק בזה הוא זוכה לקרבת האלילים. אז זה כבר הרבה יותר קשה להתמודד עם עבודת הבעל. כשהנאצים ימח שמם אומרים שהרציחה של אלפי ומיליוני אנשים זה בשביל שיהיה טוב בעולם, זה כבר נהיה הרבה יותר מסובך. כי זה נהיה כבר אידיאולוגיה, זה נהיה כבר מטרה קדושה. לכן הנטייה קיימת גם ברוח. יש גם תפיסות עולם נהנתניות שגם מצדיקות את הרדיפה אחרי הכסף, אחרי הכבוד, מצדיקות את התחרות, את התחכים, תפיסות עולם שלמות כאלה. ואז זה נהיה הרבה יותר גרוע. אז זה שתי מגמות מחולפות, נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח. כלומר, מה התאוות השפלות של, של הרוח? זה תאווה יותר לשלוט, יותר לבלוט. אפשר להגיד, צריך לדעת, כל דבר, כל יצר ביסודו הוא טהור, ואפשר להוציא אותו לטוב ולרע. או אפשר להגיד, כל יצר הוא ביסודו טוב, ואפשר בקלות לתפוס אותו בצורה חיצונית כרע. אז אפשר להגיד, הסיבה ליצר הרע זה הרצון הקיומי, באופן החיצוני. כשאדם אומר, אני דואג, לא יהיה לי מספיק אוכל, לא יהיה לי מספיק, אז אני צריך לצבור הרבה מאוד. אולי מישהו אחר כך יתנקה לי, אני צריך להיות יותר מכובד. אולי העם הזה יריב איתי, אני צריך לשלוט בו. אני גם צריך להבטיח את הקיום שלי, אז אני צריך לשעבד אותו, כדי שיהיה לי יותר ממון, יותר אוכל, יותר דברים. כלומר, אותה שאיפה קיומית יכולה אחר כך לבוא לידי ביטוי בצורה שלילית, של רצון לתאוות שמתלבשות על הרצון הקיומי. הרצון שאדם להגשים את עצמו זה רצון טוב, וחיצוניות זה גאווה. אז זה הנטייה לשאיפת הרע, זו נטייה אחת, בין מצד החומר ובין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם כקינה, נטיות השליליות האלה, קינה, שנאה וכיוצא בהם. ולעומתה, הדבר הזה הוא מאוד בולט. אי אפשר להתעלם מהתכונות האלה שקיימות בעולם, עד כדי כך שיש אנשים שיכולים להסתכל ולהסביר כל העולם לפי אינטרסים. אגב, אנחנו עומדים לקראת בחירות, אז ידברו הרבה על המפלגות ופוליטיקה וכו'. הם עכשיו מציירים כמובן כל אחד את האמת שבו, אבל באופן כללי, אם תשמעו פרשנים פוליטיים, הם צינים לגמרי. הם מספרים איך שכל פוליטיקאי רוצה להתקדם, רוצה לשלוט, וזה בעצם המניע היחיד שלו. יש תפיסה כזו, שמסבירה ככה את כל העולם. כל העולם עומד על היצר הרע. כסף, כבוד, תאוות, פיתויים, זה מה שאנשים רוצים. ולעומת זה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב. אי אפשר להתעלם. יש לאנשים גם רצון טוב. יש כאלה יותר, יש כאלה פחות. המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי אולי, כשרואים איזה ניצוץ של טוב, אומרים, בתוך כל האינטרסים וכל הקטנוניות והתחרותיות והתאוות. רואים רצון טוב. אדם מוכן לוותר משלו בשביל לעזור לחברו. מוכנים להתמסר. או למשל, האימא. האימא, היא נותנת לילד שלה, בלי רצון, בלי רצון לקבל תמורה, לתת. האמת, הצינים יגידו, גם זה חשוב לה. כי זה להגדיל את העני שלה, ושיהיה לה מזה ממנו כבוד ועזרה. טוב, גם את זה אפשר לראות. אבל אי אפשר גם לא לראות את הרחמנות האמיתית שיש להם על ילדיה. וכשרואים את זה, אז כל העולם כדאי. כמו שיש אנשים שאומרים, עבדתי מאוד קשה וזה, אבל לראות את החיוך של הילד שעזרתי לו, שווה הכל. כי כשיש איזה הבזק של משהו טוב באמת, ואפילו שהוא לא עדיין לא מובטח כתוב, אבל ככה שמץ של טוב, כל העולם כדאי. אז אם כן, אי אפשר להתעלם מלראות את שאיפת הטוב, מתגלה ברוחו של אדם, שכל העולם כדאי אולי להשכילו, להיטיבו ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. כל העולם כולו כדאי בשביל השאיפה הזו, להשכיל את העולם, להיטיבו, למלות אותו במייל, כיוון שיש נקודה כזו בחסד, באהבה ואורה, שווה, כי יש בעולם את הנקודה הטובה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה ולהיות היא השלטת בקרב הלב ומלאה את כל רוח ונפש. אבל יש פה התגוששות, זה נטיות מנוגדות. ולא רק זה, כל נטייה מפריעה לחברתה. אדם נמצא בסתירות פנימיות. הוא אומר, מצד אחד אני רוצה להתקדם, להיות המנכ״ל. אבל כדי לזכות בתפקיד, אני צריך לרחל על השני שהוא עלולים לחשוב שהוא יותר טוב ממני. אם אני לא אגיד עליו דברים רעים, אם לא אמציא עליו דברים רעים, יקדמו אותו. הוא באמת קצת יותר מוכשר, אבל אני צריך להיות. איך אני אעשה שאני אהיה? צריך לעשות דברים. הוא מצד שאומר, זה לא יפה. והוא משתגע. והוא לפעמים טועים, ואומרים, חשבו שהוא עשה את הכל, כי הוא באמת חטא, והגזים בשבח עצמו, ועכשיו הוא בדילמה, מה הוא יעשה? יספר את האמת שבאמת חברו עשה יותר? או להנות ולקבל את ההכרה ואת הקידום, והוא משתגע מזה. כל הזמן ככה. לחשוב על עצמו או על השני, וכו'. הניגוד הזה הוא מרעיש את הלב, הוא ממלא את החיים חלחלות. זה משגע את האדם, מרעיש אותו, לא יודע איך לנהוג. ואדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, הוא רוצה לעשות, למצוא איזה פתרון, איך חיים, מה עושים. ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. הוא מצד אחד רוצה עוד, הוא רוצה אז במוכן שזה לגנוב, לשקר, להתגאות, להתחנף, צד שני, לא יפה, מה עושים? והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים בדרך כניעה לצד השני, או משהו למעלה מזה, בדרך כריתת ברית והתאחדות גמורה באופן שהצד המנגן מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. טוב, הזמן נגמר ואין לנו ברירה אלא לעצור כאן.